דברים שלא ידעתי בגיל 16, פודקאסט חינוך אמיתי, שנותן כלים, עצות והשראה מהדמויות המובילות לישראל.
שלום לכל המאזינים שלנו ברחבי הגלובוס, אני אבי.
ואני יונה מעמית, חברה ומשפט כפר בתיה. אנחנו בפרק חדש של פודקאסט דברים שלא ידעתי מגיל 16.
כל שבוע נענה לכאן פרק עם תוכן מלא בערך מעורר השראה, שייתן לכם כלים חדשים לפרוץ את הגבולות שלכם, לראות הכי רחוק שאפשר, ולהגיע לשם, על ההנסוף ומעבר לו.
לפני שנתחיל, אנו מזכירים לכולם שהפודקאסט נמצא בכל אפליקציות הסטרימינג, ואתם יכולים גם למצוא אותם בכל ערוצי הסושיאל מדיה של רשת עמית, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ועוד.
והפעם עם יואל בראל, יזם, יושב ראש ומייסד טראקס. היי יואל, צהריים טובים, מה שלומך?
צהריים טובים.
תוכל לספר לנו קצת על עצמך?
כן, בוודאי, אני יואל בראל, אני כיום יושב ראש חברת טראקס, אני גם היזם ועד לאחרונה הייתי מנכ"ל החברה. אני יזם של הייטק, נולדתי פה בתל אביב, וכבר 25 שנה עוסק במקצוע הזה.
תוכל אולי לספר על מה טראקס עושה ומתי יזמת אותו?
טראקס זה החברה האחרונה שהקמתי, היא הוקמה בתחילת שנת 2011. טראקס בעצם פיתחה טכנולוגיה של עיבוד תמונה, ראייה ממוחשבת. אנחנו לוקחים תמונות בחנויות שבהן קונים מוצרי צריכה, לצורך העניין סופרמרקטים, מקולות, אמפם, כמו ששמעתי את הילדים שלי קוראים לזה, ובעצם מזהים את כל המוצרים על המדף, בכל מדף, כולל במקררים, ונותנים את המידע הזה לאותם חברות שייצרו את המוצרים. כך שלמשל קוקה קולה או תנובה ידעו איפה כל מוצר שלהם נמצא בנקודת המחירה, כמה הוא עולה וכולי.
מאיפה עלה הרעיון לייסד את טראקס?
הרעיון האמת היה של השותף שלי, יש לי שותף בשם דרור שאיתו ייסדתי את החברה.
עשיתם את זה ביחד.
כן, ביחד הקמנו את החברה, הוא בעצם מגיע מעולמות של ריטייל, מעולמות של חנויות נוחות וחנויות סופרמרקטים, והוא בא עם הרעיון שצריך לדעת מה נמצא על המדף.
שאלה שנייה, למה בהכרח השם טראקס זה מגיע מאיפשהו או סתם המצאת?
שאלה מצוינת, אני יזם, אפשר לקרוא לזה סדרתי, הקמתי כבר כמה חברות, חלקן אפילו נמכרו לפני טראקס, והחברה האחת שהייתה לפני טראקס, קראו לה קאם טראקס, בעצם זו הייתה מצלמה, שעקבה אחרי אנשים, זה לא אני הקמתי את החברה הזאת, זה בחור שעזרתי לו להקים אותה, וקוראים לו ירון, ואני למעשה עזרתי לו למצוא את השם, וכשהקמנו את טראקס, כל אחד סיפר את הרקע שלו, ודרור התלהב מהשם טראקס, ופשוט שאלנו אותו מהחברה הקודמת.
האם משתמשים בטכנולוגיה הזו בישראל?
בישראל משתמשים בטכנולוגיה הזאת, יש לנו הרבה לקוחות, תנובה, שטראוס, קוקה קולה ויש עוד.
אז זה שולח את זה לחברות, את הדאטה?
החברות בעצם משתמשות באפליקציה בטלפון הנייד, אם תפתחו את הטלפון הנייד שלכם, תחפשו באפסטור, גוגל סטור, תמצאו אפליקציה בשם טראקס. אנשי השטח של אותן חברות, יש היום לכל חברה כזאת אנשים שהולכים לחנות כל יום, כדי לוודא שהמוצרים נמצאים ונמצאים במקום הנכון וכולי, הם לוקחים תמונות באמצעות האפליקציה והמידע מגיע אליהם בזמן אמת לתוך המכשיר, והם רואים לא רק את המוצרים של עצמם, אלא גם את המתחרים שלהם, ואיפה כל אחד נמצא, וככה זה עוזר להם למכור בצורה יותר אפקטיבית בחנות.
הם יכולים גם לראות איזה מוצרים נמכרו יותר ופחות?
כל האפליקציה של טראקס זה רק על הנראות על המדף, אנחנו לא מחוברים לקופות.
הנכון.
כן, בדיוק, אנחנו לא יודעים מה נמכר וכמה, אנחנו יודעים אם זה מסודר כמו שצריך, שטחי מדף, מבצעים. בדיוק, נראות, מחיר על המדף וכו'.
מה אתה עושה עכשיו בחברה?
אני היום היושב ראש של החברה, בחברה יש הנהלה, בראש ההנהלה יושב מנכ״ל, אני הייתי מנכ״ל טראקס עד לפני שנה וחצי, מווסדה, אני אחד, כמו שאמרנו, אחד היזמים, לפני שנה וחצי אני ודרור החלטנו לעבור, להיות פעילים יותר ברמת הבורד וברמת האסטרטגיה של החברה, מינינו מנכ״ל אחר והיום אני יושב ראש הבורד, וגם דרור וגם אני דירקטורים בבורד של החברה.
איזה מסר אתה רוצה להעביר לדור של היום?
הייתי אומר לדור הצעיר, אם אתם רוצים להיות יזמים, צריכים לבוא עם המון כוחות נפשיים, זה לא מקצוע קל.
זה עולם קשוח.
עולם מאוד מאוד קשוח, אולי אחד הכי קשוחים שיש. מצד אחד זה לא עבודה פיזית, זה לא להיות נניח סבל או פועל בניין שבאמת עובדים עם הגוף והידיים, זה הרבה לעבוד עם הראש.
הרבה חשיבה,
אבל זה עולם עם המון המון תהפוכות, אין ביטחון תעסוקתי, אתה לא בטוח בדיוק, למעלה ולמטה, אתה לא בטוח שתקבל משכורת בסוף החודש, ההתחלה מאוד קשה, לגייס כספים, לרתום אחריך עובדים, לרתום אחריך משקיעים, אז צריך המון כוח נפשי כדי להתחיל במסע הזה, הרבה מוטיבציה, אבל יותר חשוב מזה זה רזיליאנס, לא יודע איך אומרים בעברית, כן, רזיליאנס, יכולת להתמיד ולא להישבר.
לא לוותר,
לא להישבר.
ולהגיע ליעד, נכון, בסופו של דבר.
נכון.
היה לך כישלונות בדרך?
לכל יזם הייטק, כל אחד בחיים הייתי אומר אפילו יותר מזה, יש כישלונות, ברור שגם לי היו הרבה מאוד כישלונות, דברים שניסינו ולא הצליחו, כיוונים שבדקנו ולא הצלחנו, בין אם זה מדינות חדשות שרצינו להיכנס והיינו בטוחים שזה הולך להיות מצוין וזה לא הלך, מוצרים שפיתחנו ואמרנו זה הולך להיות מוצר שיכבוש את העולם, בסוף הלקוחות לא רצו או לא ראו באיזה ערך, אז כן, כישלונות זה חלק מהעניין, מה שחשוב זה לא לפחד להיכשל, ללמוד מהכישלונות.
לומדים מהכישלונות.
בדיוק, כישלונות זה חלק מהחיים, אני אומר לכם את זה לא רק בהייטק, בכלל בחיים. אין שום חיים של אף אחד שהם רק הצלחות, אני מניח שהדור הצעיר מכיר את אילון מאסק עם טוויטר וטסלה, אילון מאסק פשט את הרגל, היה נאלץ לישון בבתים של חברים שלו על הספה בסלון כי לא היה לו כסף לדירה, והיום הוא האיש הכי ישיר בעולם. כישלונות זה חלק מהמסע וצריך לקבל את זה ולהתכונן לזה.
מאיזה גיל ידעת שאתה רוצה להיות יזם?
אני התחלתי את קריירת היזמות שלי, נקרא לי זה בגיל 16 פחות או יותר, אני לא יודע כמה אתם, נראה לי באותו גיל פחות או יותר, אז בגיל שלכם, אני וחבר שלי, רפאל, נסענו לסיני, רצינו לעשות קצת כסף, אז בדיוק, זאת אומרת, לא היה, זאת אומרת, היה אפשר לנסוע בקלות, זה היה מיד אחרי הסכמי השלום, קנינו אצל הבדואים בסיני גלביות, שרואלים, כל מיני דברים של בדואים, ומחרנו את זה פה בפינות רחוב בתל אביב. אז הייתי אומר, זו היזמות הראשונה שלי, בסופי שבוע מחרנו את זה לאנשים, ועשינו כסף, וזה ההתחלה הייתה בגיל שלכם.
וכמה זמן לקחה להגדיל את החברה לקהל שהוא עכשיו?
בטראק זה לקח זמן, היום החברה קיימת כבר 12 שנה, הייתי אומר
המשרדים בישראל ובחול.
המשרדים שלה בכל העולם, יש לנו 20 משרדים בעולם, יש כ-200 עובדים בישראל, פה מרכז הפיתוח, רוב הפעילות העסקית של החברה היא בארצות הברית, לקח כדי, שראינו את הפריצה הגדולה, הייתי אומר כ-7-8 שנים, עד שממש הבנו שזה הולך להיות הצלחה מטורפת.
איך גייסת כספים?
גיוס כספים זה אומנות, בהתחלה היה לי קשה כמו כל מי שמתחיל משהו חדש, לאט לאט התמקצעתי, לטראקס גייסנו מעל מיליארד דולר, זה הרבה כסף, זה אחד עם 9 אפסים, וחלק מזה הלך לחברה, חלק לבעלי המניות, וגייסנו בהתחלה מגייסים מחברים ובני משפחה, אחרי זה מאנשים פרטיים שמשקיעים בחברות כאלה שנקראים אנג'לס, ואחרי זה עברנו לגופי השקעה מוסדיים ויותר גדולים, אבל זה מאמץ וצריך פשוט לא להישבר, כמו שאמרנו לא מקודם, לבטא. שומעים הרבה יותר לא מאשר כן, על כל 100 אנשים שאומרים לך לא, בסוף אחד יגיד כן, וזה קצת כמו חתונה, אתה תשמע הרבה לא בחיים שלכם, תשמעו, בסוף צריך רק כן אחד וזה אחד. מספיק.
היה לך מנטור מקצועי באיזשהו שלב?
מי שנתן לך את הפוש?
אני חושב שחשוב מאוד שלכל אחד יהיה איזשהו מנטור שמלווה אותו. כן, היו לי כמה מנטורים במהלך, אני אקרא לזה הקריירה שלי, גם אנשים חיצוניים לחברה ששילמתי להם כסף עבור זה, וגם אנשים שליוו אותי כחלק מההתקדמות המקצועית שלי, שלא בתשלום.
היה לך קשיים להיות ישראלי בבית ספר לעסקים של הרווארד?
לא, כי סביבת העבודה בהייטק היא באנגלית, ובדרך כלל הסביבה היא מאוד פלורליסטית, הייתי אומר.
כן.
מקבלים את השונה, מקבלים את האחר. אין פה, אין כמעט פוליטיקה בעסקים מהסוג הזה. לא הייתה שום בעיה, להפך, יש ישראל, יש לה הילו מאוד גדול של הסטארט-אפ ניישן של העולם. נכון. אני לא יודע אם אתם יודעים, בישראל יש יותר חברות סטארט-אפ יחסית לאוכלוסייה, יותר מכל מדינה אחרת בעולם, בפער מאוד מאוד סטארט-אפ גדול.
סטארט-אפ
ניישן. בדיוק, גם ברמה אבסולוטית, זאת אומרת, מספר הסטארט-אפים ממש, אנחנו מספר 2 אחרי ארצות הברית, ואנחנו מדינה קטנטונת. אז לישראל יש שם מאוד חזק, ובהרווארד מאוד אהבו את זה, ורצו לשמוע המון סיפורים.
מתי היית בהרווארד? לפני כמה שנים?
הרווארד זה תואר של 3 שנים, התואר שאני עשיתי, של Executive MBA, אני עוד לא סיימתי אותו, אני בדיוק מסיים אותו במרץ הקרוב, אז אני כבר 2.5 שנים, ועוד כמה חודשים אני אוכל להעיף גובה שחור, ולהגיד שאני בוגר הרווארד.
למה דווקא ללמוד בהרווארד ולא בית ספר אחר פה בישראל?
אשתי אמרה לי לא להגיד דברים שלא יעשו, איך אומרים, כבוד למערכת החינוך הישראלית ולילדים שלי בכלל שחלקם עוד בבית ספר, אבל אני אגיד בזהירות שלא אהבתי להיות בבית ספר בישראל וגם לא ממש באוניברסיטה, ולא הייתי תלמיד כזה טוב. אני מקווה שלכם יש ציונים טובים, אני כמעט העיפו אותי מהבית ספר בכיתה י' א', הכל היה שלילי, ובשבילי לפחות זה תמיד היה לי חלום כזה ללמוד במוסד אקדמי, שאני מיהנה מהלימודים, אני פשוט לא נהניתי להיות בכיתה, ובמובן הזה הרווארד נחשב באמת מוסד, המוסד האקדמי, המוסד הלימודי,
הכי
טוב והכי שכולם מדברים, אמרתי אני חייב לנסות את זה ולראות את החוויה הזאת, סוג של תיקון בשבילי לראות שבאמת אפשר ללמוד וליהנות מללמוד. זה היה מדהים, החוויה היא מדהימה, אני ממליץ לכל אחד שרוצה ויכול. כל השיטת לימוד היא שונה, זה שיטת לימוד לפי case studies, זאת אומרת מקרים אמיתיים שמנתחים אותם, של המון חברות אמיתיות, שאתה אחרי זה קורא בגוגל מה באמת קרה ואיך היה, כל המקרים אמיתיים, החומרים אמיתיים, אתה נפגש עם, בתוך כדי הלימודים, אתה נפגש עם האנשים האמיתיים מתוך החברות האלה, מאוד מרשים, מאוד מעניין, ואני מאוד ממליץ.
חוויה שונה.
חוויה שונה לחלוטין, אתה גם נפגש עם אנשים מכל העולם. בכיתה שלי יש כ-100 סטודנטים מ-70 מדינות בעולם, אז אתה פוגש גם המון אנשים.
וזה טוב.
מאוד מאוד.
את הרקע שלהם, את הסיפור
לא
שלהם.
לא רק רגע, את הסיפור, לראות ראיות, זווית ראייה שונה.
מה הרעיון שלהם?
איך שאנחנו מתייחסים למשל לעובדים בישראל, ואיך מתייחסים להם בסין, או בפיליפינים, או ברוסיה, או בארצות הברית, זה שונה מאוד.
איך המשרדים נראים.
הכל שונה, כן.
נכון. מתי היה נקודת מפנה שלך בחייך, אתה חושב?
אני חושב שהיו כמה נקודות מפנה, קודם כל כמובן נישואי לאשתי ויולדת ילדיי, חשוב להגיד שזה ודאי משנה את הפרספקטיבה נכון. בחיים. ברמה העסקית, הייתי אומר, כשטראקס באמת גייסה את הסיבוב הראשון שהיה מעל מיליארד דולר, היינו אופישלי יוניקון.
כן.
בשבילי לפחות זה היה נקודת מפנה מאוד משמעותית.
ברור.
מתי התחלתם עסקים בסינגפור?
אני בעצם הגעתי לסינגפור דרך העבודה הראשונה שלי, אחרי האוניברסיטה למדתי פיזיקה באוניברסיטת תל אביב וקצת אסטרופיזיקה, ואז בעצם התחלתי לעבוד בהייטק בחברת תוכנה, ושלחו אותי לסינגפור להיות איש תמיכה טכנית באיזה פרויקט, זה היה לפני 24 שנים, אמרו לי שאני נוסע לחצי שנה, יש לי כבר 3 ילדים, 3 נולדו שם, הגדול בן 21.
וכמה זמן היית שם?
חזרנו לפני 3 שנים, בדיוק לפני הקורונה, כן.
איזה עוד תארים עשית? אמרת פיזיקה?
לא, אני עשיתי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, במדעים, התמחות באמת בפיזיקה, ואחרי זה עכשיו את התואר השני, Executive MBA בהרווארד, שזה באמת יותר לנשמה, זה כבר אני לא כל כך בצד המקצועי, אלא יותר להעשרה האישית שלי.
לחוויה. איזה מגמות עשית בבית ספר?
אני הייתי במגמה ריאלית, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה.
אז לא משהו קשור למחשבים.
לא, לא, שום דבר לא קשור למחשבים, ממש לא. בצבא התעסקתי קצת עם מחשבים, אבל אני לא מתכנת עד היום. הסטארט-אפ הראשון שעשיתי, אחרי שעברתי להיות יזם, זה היה סטארט-אפ לפיתוח שפת תוכנה, פיתחנו שפת תוכנה למי שלא יודע לתכנת.
וואו.
אם תרצו, טרסוס, T-E-R-S-U-S, תלכו, טרסוס.com. הוצאנו את זה כקוד פתוח, לא? זה קוד פתוח, כל אחד יכול להשתמש, יש היום מעל 100 אלף מפתחים בעולם, שעדיין עובדים על הפלטפורמה הזאת, אז אני לא מפתח, פשוט הגעתי לעולם הזה ממש, הייתי אומר במקרה.
אז מי הלקוח הכי גדול שלך?
יש לנו כמה לקוחות גדולים, אנחנו עובדים עם כל החברות הגדולות בעולם, בתחום הייצור של מוצרי צריכה, הגדולים ביותר זה פרוקטר אנד גמבל, יוניליבר, קוקה קולה, דיאג'יו, אם אתם מכירים, חברות מהסוג הזה.
אז יש את הטכנולוגיה הזה בסופרמרקטים בישראל?
יש אותה בידיים של היצרנים, זה טכנולוגיה שהיא לא נמצאת פיזית בתוך החנות.
האם המותג, נגיד קוקה קולה, יכול לשים את טראקס איפה שהם רוצים, או רק במקומות ספציפיים?
הם יכולים איפה שהם רוצים, זאת אומרת, יש להם את הגישה לאפליקציה, וכל איש שטח של קוקה קולה יכול לפתוח אותה איפה שהוא רוצה, ולקחת תמונות של השטחי מדף.
אז עם הטלפון או שזה מצלמות?
עם הטלפון, זאת אומרת, כל התמונות נלקחות בטלפון הנייד, והתוצאות והסטטיסטיקות מגיעות בדיוק, הם מצלמים, וזה מגיע חזרה אל הטלפון הנייד.
איזה עוד חברות יזמת? התחלת להגיד?
כן, אז החברה הראשונה הייתה באמת טרסוס, עם שני שותפים, יובל ואופר, חברה באמת לפיתוח שפה של תוכנה, זה בעצם שפה ויזואלית, באמצעות חמישה עצמים ויזואליים, פשוטים, משולש, עיגול, ריבוע כאלה, אפשר לכתוב כל תוכנה בעולם.
נכון.
זה נשמע מדהים, באמת מדהים, יש הרבה שמשתמשים. באותה תקופה בדיוק כל החברות הגדולות, מייקרוסופט ו-IBM וכולי, הוציאו את כל כלי הפיתוח של התוכנה כמוצרי חינם, אז לא היה לנו שוק, אפשר למכור את זה, אז הוצאנו את זה לקוד פתוח, אבל שפה די מדהימה שעשינו את המון המון תוכנה ועדיין עושים, הרבה מהגופים במשק הישראלי עדיין משתמשים בתוכנה שלנו, וכל החברות שהקמתי לאחר מכן נכתבו בשפה הזאת, גם טראקס התחילה בלהיכתב בשפה הזאת.
עם כמה לקוחות יש לכם?
בטראקס יש כ-750 לקוחות, כולם קורפורט קליינטס גדולים.
וכמה עובדים יש לכם?
יש בחברה כ-900 עובדים.
כמה מהעובדים הזה גרים או עובדים בישראל וכמה בסינגפור או במקומות אחרים?
יש כ-200 עובדים בישראל, כמשהו כמו 450 בארצות הברית, והשאר מפוזרים ב-20 משרדים בעולם.
ומה הדבר הבא שטראקס הולכת לעשות?
הצעד הבא מבחינה טכנולוגית זה לשים את אותה טכנולוגיה של זיהוי תמונה, של זיהוי המוצרים בידיים של הצרכנים, בעיניים של האנשים הרגילים שהולכים לחנות. בעצם נאפשר לאנשים להסתכל על המדף דרך המצלמה של הטלפון ולקבל מידע על המוצרים שהם רואים, מאיפה הם הגיעו, האם הם טובים להם בחם בריאותית, לאנשים שחשובה עליהם הדעת, האם זה כשר או האם זה חלל, האם זה מומלץ על ידי צרכנים אחרים או לא, לקבל המון מידע על הסביבה שעוטפת אותנו בתוך החנות עצמה, בתוך הסופרסל.
מה ההיצעה שאתה היית נותן למישהו שמתחיל עכשיו את הקריירה שלו בתחום ההייטק?
הייתי קודם כל ממליץ ללכת לאוניברסיטה, זה לא ממש, בגיל, שאני הייתי בגיל שלכם זה היה מובן מאליו, היום זה כבר לא מובן מאליו, ואני כן חושב שזה מאוד חשוב תואר אקדמי, זה חשוב גם לפתיחות של הראש והרחבת הדעת לתחומים נוספים, גם להראות לחברות שבה אתם הולכים לעבוד, שאתם אנשים רציניים שיכולים באמת ללמוד וללמוד בצורה מתודולוגית, שאתם לא קופצים מדבר לדבר ולהזדמנות הראשונה.
שאתם רציניים.
שאתם רציניים, בדיוק. אני חושב שזה, זה לא חשוב מה אתם לומדים, תלמדו. אני חושב שזה מאוד חשוב אחרי זה כדי שיהיה באמת קריירה מוצלחת והתפתחות. זה הדבר שהכי הייתי ממליץ. הדבר השני שהייתי ממליץ, לא להתעלם מהמימד האנושי שבחברות ההייטק ובכלל בחיים ובחברות אחרות, גם לא הייטק. זאת אומרת, יכול להיות שיש חברה שנורא מלהיבה אתכם, שיתנו לכם שכר יותר גבוה, שנראה לכם מכל מיני סיבות, כתוב עליהם בעיתון ונראה לכם שזה זה, תסתכלו מי האנשים, מה התרבות הארגונית, איך מתייחסים אליכם, איך מתייחסים לאנשים אחרים. הכי חשוב זה היחס בין אדם לחברו. מן הסתם אתם יודעים, כל התורה על רגל אחת, זה ועבדה לרעך כמוך. ובמובן הזה, זה המפתח שלכם גם להיות מאושרים בעבודה. שזה לא פחות חשוב מלעבוד ולהרוויח כסף.
המשרדים בתל אביב.
המשרדים של טראקס הם בתל אביב, הם בבניין שנקרא תוהה, זה תוצרת הארץ, זה מול מגדלי עזריאלי בצד השני של הגשר שם.
והמשרדים האחרים באיזה מדינות למשל?
אז יש לנו באמת בהרבה מקומות בעולם, בארצות הברית יש לנו כמה משרדים, בניו יורק, סן פרנסיסקו, בסיליקון ואלי ובאטלנטה, ובעולם כולו יש במקסיקו, יש בברזיל, יש בסין, ביפן, בסינגפור, יש בצרפת, באנגליה, ברוסיה, זה פחות או יותר.
ומנסים לפתח את המוצר?
מפתחים, רוב הפיתוח נעשה בישראל ובבודפסט. אלה שני המרכזי פיתוח הגדולים שלנו, בודפסט וישראל.
למה דווקא בודפסט?
חיפשנו מקום שעם עלויות יותר נמוכות, מבחינת משימות פיתוח שהן לא מאוד מורכבות ולא מאוד מסובכות. קנינו חברה, אנחנו תוך כדי שהגדלת החברה טראקס, קנינו, רכשנו גם חברות אחרות. אחת החברות האלה היה להם מרכז פיתוח בבודפסט, אז כבר בנינו על התשתית שהייתה שם כבר.
אז אתה מסתובב ברחבי העולם?
אני נוסע די הרבה, נסעתי, לפני הקורונה נסעתי המון, הייתי פחות בבית מאשר בדרכים, היום אני נוסע פחות, אבל עדיין נוסע פעמיים בחודש בערך לכל מיני מקומות בעולם.
אתה מדבר...
איזה שפות אתה מדבר?
אני מדבר עברית ואנגלית. אם אתה שואל על המלצות, ממליץ לכם ללמוד שפות זרות, זה מאוד מאוד עוזר. הבנים שלי כבר אחד מדבר סינית, אחד ספרדית, מעבר לעברית ואנגלית. אבל אני עברית ואנגלית.
אנגלית זה הכי חשוב.
אנגלית זה היום השפה העסקית של העולם, ומאוד מאוד יעזור לכם בקריירה, ויעזור בכלל בחיים, לדעת אנגלית ברמה טובה.
נכון.
אתה לוקח את הילדים שלך לפעמים לביזנס טריפ או משהו כזה, או ש...
הם מאוד רוצים, לא, זה לא קרה, הם עדיין גם קטנים, אני לא יכול להביא אותם לפגישות, והם די ישתעממו אם יבואו לביזנס טריפ, ואני בפגישות והם לא עושים כלום, אבל אולי בעתיד.
אתה תרצה שהילדים שלך יהיו עובדים שלך?
לא, ממש לא, אני ממש לא ממליץ. כל אחד צריך לבנות את הקריירה שלו, לא משנה, נניח שהם הכי מוצלחים בעולם, והכי טובים במה שהם עושים, ובאמת, עילוי, אם הם יעבדו תחתיי, כולם יגידו שזה בגללי.
נכון.
אז עדיף שימצאו את המקום של עצמם, את הדרך של עצמם, לא כולם בכלל רוצים הייטק, אז כן, כל אחד שיהיה מאושר במה שהוא יעשה.
בסדר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שמחנו לדבר איתך.
שמחתי להיות פה ושמחתי לתרום משהו.
תודה.
תודה לכם.